פה אני רוצה לשתף אתכם בסיפור שממני לפחות עדיין לא שמעתם אותו. הסיפור הזה, מבחינתי, הוא לא קונבנציונלי. זה היה בעברי החילוני, אבל שם היו דברים שכן ידעתי, אומנם לא מהמקורות, שהתחלתי ליישם את אותם דברים, השיפור בהרגשה, בתושייה, בתקווה, היה מדהים, אבל גם התוצאות. הסיפור היה כשהייתי בכיתה ט' בבית ספר תיכון חדש בתל אביב. ההורים שלי קיבלו את הבשורה המרה, רבים מההורים בשכונה שלנו קיבלו את הבשורה, שאנחנו לא ממשיכים בבית הספר לכיתה י'. לא הבנו למה, סך הכל נשרפה שם במסדרון איזושהי כיתה, ובגלל זה עיפו אותנו מהבית ספר, כאילו, הייתה הגזמה גדולה בהתנהגות של ההנהלה, אבל בגלל בעיות משמעת, נזרקנו מבית הספר. עכשיו, ההורים שלנו מאוד רצו שנרכוש את ההשכלה, שנמשיך בבית הספר, אז הם עשו את הכל כדי למצוא את אותו בית ספר, שיאמר, כן, יש תקווה לאחריתנו. ואין ייאוש בעולם כלל, וגם ילדים כמותכם יצליחו במבחני תעודת הבגרות. ההורים שלי הגיעו מבגדד, וההורים שגדלו בבגדד, כאילו יש השקפה כזו שכדי שאתה תצליח בחיים, לפעמים זה רואים שזה נכון, אתה צריך שתהיה לך השכלה. במיוחד הורים שלא למדו, התשוקה הגדולה שלהם היא שהילדים שלהם ילמדו, יהיו משכילים באוניברסיטה וכו'. אז ההורים שלי ושל רבים מחבריי, עשו הרבה מאוד פעולות ובדיקות כדי שנמצא את בית הספר. הם יצרו קשרים עם השבק, עם המוסד, עם חברת החלל האמריקנית נאסה, עם ה-CIA בלנגלי, מה שאתם לא רוצים, ומצאו כאן במדינת ישראל בית ספר, שטוען שגם לאנשים כמונו שגדלו בדרום תל אביב, יש תקווה ואפשר להצליח בבחינות הבגרות. הם מצאו איזשהו בית ספר אינטרני, ברחוב הלל 10, בית ספר שנקרא תיכון ברק, ברחוב המסגר. שם אמרו להם, תדעו לכם, אם הילדים שלכם יעברו אצלנו את מסלול י', י' א', י' ב', בכיתה י' ב' יש מבחני הבגרות, יש פה צוות מורים מיוחד במינו, יש פה הדרכה צמודה, הילדים שלכם יצליחו בבחינות הבגרות. טוב, אני בקבוצת חברים, החלטנו שאנחנו הולכים על זה. ההורים לקחו אותי לשיחה ואמרו לי, אליהו, תקשיב. ההורים שלך עובדים קשה מאוד, והכסף בינתיים לא גדל על העצים. תחשוב מה יקרה אם י', י' א', י' ב', נשלם את כל הכסף הזה ואתה בסוף לא הצלחת בבחינות הבגרות. אתה צריך אחרי הצבא עוד פעם לחזור וללמוד בבחינות הבגרות, לשלם עוד כסף ומעכב את החיים ומאוד מאוד יצער אותנו. בכלל, איך תצליח בחיים בלי בחינת הבגרות? אני אמרתי לעצמי, אני כל כך אוהב את ההורים שלי, כל כך מכבד אותם, אין סיכוי בעולם שאני אחזב אותם. אני אלמד כמו הגאון מווילנה, מבוקר עד ערב, אני יוציא אחלה ציונים. אבל זה לא אומר שצריך להתחיל ללמוד מכיתה ט'. כיתה ט' אפשר קצת ליהנות עם החברים, לצאת לטיולים. כיתה י' א' זה הזמן להתחיל באמת ללמוד. כך עברה כיתה י', אני זוכר שהייתי בא לבית הספר עם מחברת אחת לכל המקצועות. כן? אתה יודע שהייתה מלאה בחיסורים. המורה תמיד אמרה לי, אליהו, אתה מסוגל יותר. אז הכפלתי את כמות החיסורים, כן? הקטע המדהים הוא שכיתה י' א' הגיעה ככה. ימינו כאן כצל עובר, כי גז חיש ונעופה, הופ, הגיעה כיתה י' א'. עכשיו זה הזמן להתחיל ללמוד. רגע, מתי בעצם מתחילות בחינות הבגרות, תכלס? בכיתה י' ב', באותה תקופה, בתיכון ברק, בתקופה שלה זה היה בכיתה י' ב'. כיתה י' א' לא היה שום מבחן בגרות. אז גם בכיתה י' א' אפשר לעשות קצת חיים עם החברים, לצאת לטיולים, לשחק וכו'. ובכיתה י' ב', זה כבר לא זמן למשחקים, ההורים שילמו הרבה מאוד כסף, אי אפשר להחזב אותם, שם נלמד כמו שצריך. הגיעה כיתה י' ב'. אמרתי לעצמי, ודאי שזה הזמן ללמוד, אבל לא מתחילת השנה. כך חודשיים, שלושה לפני מבחן הבגרות, ושם נתחיל לחרוש כמו שצריך. היה לנו אז מורה למתמטיקה. מורה מדהים, לא מסוג המורים שאפשר להדביק אותו עם דבק שלוש שניות לכיסא בבית הספר, או להבהיל אותו, או לסגור אותו במעלית, כמו שהיו עושים להרבה מאוד מורים, אלא זה מורה קריזמטי, לא רוצה להזכיר את השם שלו, קראו לו יניב קידר. יניב קידר הזה, כשהיה נכנס לכיתה, כולם בדממה, מורה גדול, הוא היה מתאבק במקצוע שלו, 5 דקות של כל שיעור מתמטיקה, הוא מספר לנו סיפורים על בושידו ועל האבקות, כולנו היינו אוהבים אותו, עד שמתחיל לדבר מתמטיקה. ושם, לא אשכח את השיחה שלו, אמר, ההורים שלכם עובדים, סליחה, נגודכם, כמו חמורים, כך הוא אמר. בעוד 3 חודשים, זה מה שהיה אז, יש מבחן מגן במתמטיקה. מי שלא עובר את המבחן הזה, מה דינו? לא ניגש בכלל לבחינות הבגרות. אז זו הייתה השנה הראשונה שדנו בסיפור של האם להוציא מקצועות מסוימים מבחינות הבגרות. בסוף הוציאו כל מיני דברים והיו רק 4 מקצועות להיבחן עליהם. אתם זוכרים את זה? באותה תקופה, היה מבחן, זה בעצם השער שאותו צריך לעבור, זה הגשר הצער, מבחן המגן. זאת אומרת, עוד 3 חודשים מבחן המגן, שמרק ידע שומר בכיתה, אי אפשר להתיק במבחנים. אמרתי לעצמי, אליהו, זה הזמן באמת. זה הדדליין, עכשיו תלך הביתה, תלמד כמו שצריך. כשהגעתי הביתה, אמרתי לעצמי, בוא נעשה רגע חושבים. 3 חודשים, מה צריך ללמוד כבר? 1-2 חודשים לא יספיקו. לא, ברצינות, מה זה 3? אתם יודעים מה זה? זה נצח נצחים. ביום אחד אפשר להספיק, בלי סוף ללמוד. וברוך השם יש זיכרון טוב, 1-2 חודשים זה יספיק, שכנעתי את עצמי, הגיעו 1-2 חודשים בלי שהרגשתי, בינינו 1-2 חודשים, אני סתם הגזמתי. 80 יום, אתם יודעים מה זה? 60 יום. אני חודש אחד באמת יספיק לי, ואני יודע איך אני לומד, זה בסדר גמור. הגיע חודש אחד, לא הרגשתי. אמרתי לעצמי, פעם אחרונה, 4 שבועות או 3 שבועות, מה זה משנה? יש אצלנו במוח עיקרון כזה שנקרא פיצוי. בספרי הפסיכולוגיה מדברים על זה הרבה. שאיזשהו חלק בתת המודע רוצה לגרום לך לדחות משהו, אומר איך אני אגרום לברנש הזה לדחות את מה שצריך לדחות. אני אשכנע אותו שממחר הדיאטה תהיה כזו רצינית, חבל על הזמן. ממחר נתחיל את הניקיון, חבל על הזמן. אבל ההבטחות שלו הן בעצם מבטיחות שזה לא יקרה מחר. זה חוק הפיצוי. הגיעו 3 שבועות, התחלתי להרגיש את הדופק בלב. אני ודאי לא יכול לעמוד מול ההורים שלי, לומר להם, לא ניגש לתעודות הבגרות. מפחיד. שימו הרבה מאוד כסף. אבל באמת, 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 שבוע אחד לפני בחינות הבגרות, אם אני אשב כמו שצריך בבית, תאמינו לי, אם רוצים, אין זו אגדה. הגיע השבוע הזה, ו4 ימים, ו3 ימים, ופה הבנתי שאני כבר מסתכן, אבל מה זה משנה? כאשר עבדנו, עבדנו. יום אחד לפני כן, זה סיפור אמיתי, 1-1. אני אלמד בצורה כזו שאני לא נותן טלפונים, סוגר את התריסים בבית, ופשוט מבוקר עד המבחן כולו. הגיע היום אחד לפני מבחן מגן במתמטיקה. זאת אומרת, שמעתי לעצמי עכשיו הורים בבית וכולי, בלילה, כולם הולכים לישון, גם ככה לא ישנתי בלילות, מה אכפת לי? בלילה נשב עד הבוקר כמו שצריך, ב10 בבוקר המבחן מגן יהיה בסדר. הגיע 10 בלילה, כולם הולכים לישון, אני יושב, הייתה לי שם ספרייה כזו בחדר, מניח את כל הספרים, הספרים הוורודים העבים האלה של אלגברה, לא כל כך סימפטיים. אי וואלה, הזכרתי עכשיו את השם, איך? וואו, מדהים. ישבתי שם, זה הזמן להתחיל ללמוד. אבל אי אפשר ללמוד כשאתה רעב. בוא נכין איזה 2 פיתות עם סביך, נחזור ונלמד כמו שצריך. הגיע השעה 12 בלילה, פחות או יותר, 11-12. זה הזמן, אליהו, להוכיח את עצמך, זה הזמן לבוא ולעשות את זה לכבוד ההורים. אני פותח את הספרים, מסתכל בחומר של האלגברה של מתמטיקה, ורציתי לפרוץ בבכי שאתם לא מתארים לעצמכם. התחלתי פשוט לשאול את עצמי מאיפה שאבתי את הטיפשות, את העידוד הזה, שאני אצליח ללמוד את כל החומר הזה בשבוע, שבועיים. היה שם אוקיינוס של חומר ללמוד. זוכר ששקעתי שם בדמיון, באיזשהו סרט, בדמיון שלי, מה ההורים שלי אמרו לי? מה אמר לי מר קידר, יניב קידר שם בכיתה? מה אני אומר להם? לא ניגשתי אפילו לבחינות הבגרות. זוכר שפשוט בכיתי כמו ילד, לא ידעתי מה לעשות. סגרתי את הספרים, אמרתי בפעם הבאה, אם הייתי חוזר אחורה, הייתי לומד 3 חודשים לפני כן, כל יום קצת, הייתי מגיע כמו גאון למבחן. אני לא אשכח, סגרתי את הספרים, אמרתי לעצמי, אין לי מה לעשות. זה לא יעזור שאני אלמד את כל החומר, אי אפשר. אני אלך לישון, אני כוון שעון ל4 לפנות בוקר. אני אתעורר בשעה 4 לפנות בוקר, אני אלמד עד 7-8, מבחן ב10, אני פשוט יאמר על חלק מה... יש הרי הרבה מאוד נושאים, לא נבחנים על הכל. המורה בוחר לעצמו איזשהו כמה נושאים ועליהם הוא בוחן אותך. בוא נהמר על משהו, אולי לפחות ירצה ברור עולם, ועל זה בעצם אני אבחן. קיבלתי את השעון 4 לפנות בוקר, נשנתי יותר מדי טוב, התעוררתי בשעה 9 ומשהו. אותו בוקר לקחתי מונית לבית הספר, אני מגיע במהירות לכיתה, אני רואה את כל התלמידים נכנסים, תמיד יש את אלה האנשים שאומרים לך, שמע, חרשתי למבחן 3 חודשים, טיפ טופ, גם אתה? רציתי להרוג אותו. אני נכנס, יושב שם, המורה מחלק את המבחנים, אני פותח את המבחן, חושך בעיניים, כמעט לא מבין כלום. היו מעט תרגילים שהצלחתי לפתור אותם. ממש קצת, פה ושם. אבל את הרוב, ממש על הפנים. זוכר שקיבלתי המבחן, אני מגיע למר קידר, יש לו עיניים כאלה גדולות, מדהימות, מאוד אהבתי אותו, אני מבין את המבחן. הוא מחזיק לי את המבחן, אומר לי, שירי, אני מקווה שאני לא אתאכזב. הוא מאוד אהב אותי ואותה שאני אצליח. הגיע המצב שאני בורח משם, הולך הביתה ומחכה לזה שחלקו את המבחן בעוד שלושה שבועות, חודש, לא זוכר כמה זה היה. אני יושב בכיתה, באותה תקופה המורה מקריא את שמות התלמידים, הם ניגשים, תראה אנשים פותרים למבחן, יש! יש! הצלחתי, ועוד יש, ועוד יש, ואני ככה מחכה. קוראים בשם שלי שירי, אני ניגש, הוא אומר לי שב, היחיד, שב. אני מקבל את המבחן, פותח את המבחן, והיה שם כתוב בעת פיילוט אדום כדם, כן? 50 ומשהו. 54 ומשהו. זאת אומרת, לא עברתי את מבחן מגן מתמטיקה, ואני לא ניגש לבחינות הבגרות. ואז הוא שואל אותי שאלות קשות מאוד. למה? לא חבל? פה אני עוצר שנייה אחת. היה איזשהו משהו שאני בכוונה השמטתי בסיפור הזה, כי להדגיש איזשהו עניין. באותו לילה, שראיתי שאני לא יכול ללמוד באותם ספרים ורודים, סגרתי אותם, לפני שקיבלתי את ההחלטה שאני הולך לישון מכוון את השעון לבר לפנות בוקר. עשיתי אבל משהו. פתחתי את המגירה, הייתה שם כיפה של הבר מצווה שלי. כיפת כתיפה כזו כחולה, היום חיפשתי אותו בבית, מצאתי שריד מהבר מצווה. זה הסידור של הבר מצווה שלי. קנו לי סינור של אשכנזים, כן? וכמו העטיפה הזו הייתה גם ממש גם לכיפה. כיפה כזו עם כתיפה כחולה ואיזשהו סרט זהב כזה של בר מצווה. פתחתי את המגירה, לקחתי את הכיפה, הכנסתי אותה בג'ינס, וירדתי למטה למגרש של יש מי שמכיר את שלהבת ברחוב חיים בר לב בתל אביב, שם סופר שלהבת, צמוד יש איזשהו מגרש של צופים, שבט חצב, הצופים. יש שם מגרש כדוסל, תמיד חשוך שם, היה כיף לי מדי פעם כאדם שלא הכיר מה זה דת. לרדת שם למגרש, לשבת שם לבד, לקיים את העצה של זיגמון פרויד, אבי הפסיכואנליזה. מה זיגמון פרויד? דאגה בלב איש ישיחנה. זיגמונד פרויד טוען שהתת מודע שלנו כמו איזשהו מרתף, וכל פעם שאיזושהי דאגה עוברת לך בראש, איזשהו משהו שהוא מלחיץ, משהו שאתה רוצה ולא יצא לפועל, איזשהו כישלון, כל תשוקה, כל תאווה שלא יוצאת לפועל, הכל מודחק שם בתת המודע. לפעמים זה קופץ בחלומות, אבל אם זה מודחק שם יותר מדי ומצטבר, זה יכול לגרום לדברים לא טובים בנפש האדם, בגוף. אז מה העצה שלו? לך לפסיכולוג, תשכב שם על הקורסה תשפוך את הכל, תוציא את כל מה שמטריד אותך, כל מה שמצער אותך. שלמה המלך אמר את זה במשפט אחד, דאגה בלב איש יש שיחנה. אבל לא כתוב שם למי דווקא. יכול להיות לחבר, לאימא. אתם זוכרים את אנטונלה, היא עשה את זה עם הבובה שלה בבית, כן, מספר לבובה את כל הצרות שלה, נכון? כל אחד מוצא לעצמו. אבל עם הבובה של אנטונלה או אצל חבר בדרך כלל אין על זה שכר. גם אתה לא יכול לסמוך על אף אחד, מאחר הוא יספר את כל מה שסיפרת לו, אתה תתגנה בעיניו. בורא עולם, שמאוד האמנתי בו, הייתי ניגש אליו מתי שאני רוצה ככה להצליח בכדוסל או במה שזה לא יהיה, הייתי פונה אליו בתפילה. הייתי רואה את אמא שלי עושה את זה בבית, יושבת, מדברת איתו ממש כבת אל אבי, אז עשיתי את זה גם כן, ברחתי לשם למגרש של הצופים, אני יושב שם ומתחיל לשפוך את הכל החוץ, אמרתי לו, תשמע, ריבונו של עולם, הרבה זמן לא דיברתי איתך, אני מאוד מפחד, אני לא יודע מה יקרה מחר, מה אני אומר להורים, מה יהיה, זאת אומרת, איך אני אעמוד מולם, אני לא יודע מה לעשות. אני יודע שאתה רואה אותי, וכמו שאתה כזה גדול, ככה אתה מתעניין בפרטים הקטנים. אתם זוכרים שדיברנו על זה? שאם יש איזה מישהו בחבורה שלכם, שפתאום עולה לגדולה ומתעשר, והוא מתחיל לזלזל באנשים הקטנים, זה מידע לסופ גם באישיות שלו. כך שאם פתאום עוברת לי מחשבה שבורא לו הוא כזה גדול, מעל הגלקסיות, הוא מתעניין בי, אני בעצם מבזה אותו, לא, זה לא משהו שבעצם מתאר את הענווה שלי. בורא עולם, כמה שהוא כזה גדול, כך יותר הוא מתעניין בפרטים הקטנים, וכל שכן בילדים שלו. התחלתי לספר לו את הכל, אמרתי לו, שמע, אני זורק הכל עליך, אני לא יודע מה לעשות. תעשה איתי חסד, תפעל איתי לפנים משורת הדין, אני מוגבל, אתה לא מוגבל. תסובב סיבות לטובה, תעשה משהו. אחרי שהוצאתי את הכל, רגשתי מאוד מאוד נינוח, והתחלתי לשנן משפט, היה איזשהו ספר באותה תקופה, עד היום אני לא יודע מי כתב אותו. ספר שנקרא תאמין שהכל יתהפך לטובה, ספר שעוסק ברוחניות על פי התורה, לא, אז לא הייתי מסתכל על המקורות ומי כתב ומה כתב. ספר שחור כזה עבה עם כתב מוזהב, תאמין שהכל יתהפך לטובה. אחרי שהוצאתי את הכל, הייתה לי איזושהי הרגשה טובה, התחלתי פשוט לחזור למשפט, אני מאמין באמונה שלמה, שבעניין הזה הכל יתהפך לטובה. ואז הספק שואל אותך, אבל איך? לא מעניין אותי איך, זה לא זמן לשאול איך, אין פה שאלות בכלל, אמונה, אין שאלות. אני מאמין באמונה שלמה שבעניין הזה, איכשהו הכל יתהפך לטובה. חזרתי, אני זוכר על אותו משפט, היה שם איזשהו ספסל בטון, עמדתי עליו, הסתכלתי לשמיים, חזרתי על אותו משפט עשרות פעמים. עשרות רבות של פעמים. זוכרים מה עושה תנועה של מחשבה שחוזרת על עצמה בראש? מחשבה שחוזרת על עצמה כמה פעמים בכוונה מלאה, מולידה רגש. אין בנים בלי האימא. חוץ מאיזושהי דת שטוענת שיש כזה דבר, במציאות שלנו, אם יש ילדים, זו הוכחה שלפני כן הייתה אימא. אם יש רגשות, רגש של חרדה, של פחד, של כעס, של קנאה, של צרות עין, רגש מסוים לא הגיע סתם, זה לא יש מאין. לפני כן היה איזשהו קול פנימי. הייתה איזושהי מחשבה שרצה לי בראש, והמחשבה הזו מתחילה לייצר רגש. אם תיקחו עכשיו סתם מחשבה, שאפילו סותרת לכאורה את הסיכויים במציאות, ותחזרו עליה בשפתיים דולקות כמו שכתוב בספרים. באמונה שלמה עם תנועות יד שאמורות לעורר את הכוונה. פעם אחר פעם אחר פעם, מחשבה כזו תתחיל להוליד רגשות, ורגשות זה בעצם אמונה. הגעתי למצב שהגוף שלי מתפוצץ באנרגיה של תקווה, של תושייה, ואיכשהו בדרך יצירתי, לא יודע איך, לא מעניינתי איך, הכל באמת הולך להסתדר. זו התחושה שיצאתי משם. זוכר שהגעתי הביתה, הלכתי לישון כמו שצריך, נינוח, כנראה ישנתי יותר מדי טוב, שהתעוררתי בשעה 9 ומשהו בבוקר. הגעתי למבחן והכל שם התנפץ לי. מר קידר אומר לי שב בבקשה. ואז הוא שואל שאלות קשות, לא חבל? כל כך הרבה השקעתם, כל כך הרבה זמן. בזמן שהוא שואל את השאלות, הוא לוקח את המבחן מהיד שלי. היה כתוב שם 50 ומשהו. הוא לוקח את העט האדום שלו, מניח את הדף על השולחן, וחורט על ה-54 או כמה שזה לא היה, 6, והוא חוזר על הספרה 6 כמה פעמים בחריטה, וכותב שם 7, מקיף את הציון הזה בעיגול, אני מסתכל, אני חושב שנמצא בחלום. האם הוא צוחק עליי? הוא מקפל את המבחן, ואומר לי, בהצלחה בבגרות שירי. מר קידר, אני לוקח את הדף הזה, מקפל אותו, אני אומר לעצמי, אולי הוא צוחק עליי? זה אמיתי? אני מסתובב, עושה כמה צעדים, ומשהו בפני אומר לי, תברח, תקפוץ מהחלון, תיעלם, הצלחת בבגרות. כי במבחני בגרות לא תהיה בעיה להצליח, אתם יודעים, הרי יש כל מיני טריקים של העתקות, אני לא אספר לכם כרגע, זה מידע חסוי, יש סדנה להעתקות בבגרות. אבל שם כבר לא נמצא מר קידר, אפשר להעתיק. חבר'ה, הדבר הזה היה נס, אני לא אשכח שהבטחתי באותו יום לבורא עולם כאלה הבטחות. לא תמיד קיימתי אותם, אבל הייתה תחושה של התרוממות הנפש שאי אפשר לתאר. מאיפה באה התחושה הזו, התקווה הזו? במחקרים של דניאל גולמן על אינטליגנציה רגשית, דוקטור דניאל גולמן, כותב שאחד מהרגשות החשובים ביותר להצלחה בחיים, אחרי שהוא מוכיח באין ספור מחקרים שאינטליגנציה רגשית זה דבר הרבה יותר חשוב מה-IQ להצלחה בחיים. ה-IQ זה גם חשוב, אבל יותר זה האינטליגנציה רגשית. אחד מהרגשות החשובים ביותר להצלחה בחיים, להתמודדות עם קשיים, זה רגש התקווה. רק בספרי פנימיות התורה, יש מפות מסוימות, שאם תכניס אותם לראש שלך, תמיד יהיה לך במה להיאחז, ואיך תתעורר התקווה. אתם יודעים שבספרי הקבלה שלנו, כתוב בפירוש, שאדם מגיע לבית דין של מעלה, שואלים אותו 3 שאלות. זה מופיע גם בתורת הנגלה, בגמרא וכו'. האם ציפית לישועה? אחת מן השאלות העיקריות. ושואלים אותו את זה על כל פרט ופרט בחיים שלו. שאל, היו לך צרות עם הבן ההיפר-אקטיבי שלך, בסיטואציות הללו, בשנים הללו, האם אתה ציפית לישועה? ואם הוא אומר, לא ציפיתי לישועה, חייתי בתוך איזשהו ייאוש שקט או מתוך תלונות, הוא נותן על זה את הדין, אומרת התורה. ישאלו אותו בבעיית הבריאות, בכאבי הבטן, במיגרנות שלך חלילה, בבעיות כלכליות, בעניין קניית הדירה שלך, לא משנה מה, האם בזמן הזה שהיו קשיים, האם הפעלת את כוח הכיווי? מה זה כוח הכיווי? כתוב בספרי הקבלה, יש בפני אחד המקורות החזקים בעניין, ספר שנקרא אוצרות הרמח"ל, ספר קבלה ממש, של גדולי מפרשי הקבלה בעם ישראל, רבנו משה חיים נוצתו הרמח"ל. כותב שיש איזשהו מקום בשמיים, קבלה הרי מתארת את מבנה העולמות, כן? מה שקיבלנו בנבואה. יש איזשהו מקום בשמיים, ששם יש כזאת דרגה של רחמים, רחמים שאין בהם שום תערובת של דין. שאם אני מצליח באיזושהי פעולה לפגוע כביכול במקום הזה, על איזושהי פעולה רוחנית, שופע משם איזשהו אור אל תוך החיים שלי שחייב להקיף אותי בנסיבות ובמשאבים המתאימים עד שהדברים יסתדרו, עד שתהיה ישועה גמורה. הוא אומר, ואין מצווה בעולם שיכולה להגיע לאותו עולם. רק כוח האמונה והציפייה לישועת השם. אם אני עכשיו עומד, כותב הרמח"ל, ורק מרים את עיניי לשמיים עוד לפני שאני מוציא איזושהי מילה, רק מסתכל ומצפה לישועת השם באיזשהו עניין ספציפי שמצער אותי בחיים. עצם הכיווי הזה, האמונה הזו, מחולל שינויים בצינורות השפע, בסדרי העולמות, עד שאתה תראה שהישועה ודאי צריכה להגיע. לכן ידון אותו אדם, למה הפרעת לנו להשפיע עליך שפע של פרנסה? למה אתה עשית חוצץ בינינו לבינך בעצה נכונה שאתה צריך לקבל? אל ימנע עצמו מן הרחמים, זה בעצם לשון חז"ל, גם עם חרב חדה וכו'. אל ימנע עצמו, איך אני מונע שאני לא מפעיל את כוח הכיווי? ובאותו ספר קבלה, אוצרות רמח"ל, יש דרושים שלמים, ארוכים מאוד, בדרוש הכיווי. למה אתה חייב בכל צרה, כל דבר קטן שמטריד, מבעיית שיניים ועד מי יודע מה, לעמוד שנייה, לשבת באיזשהו מקום הבית ולהפעיל את כוח הכיווי. איך מפעילים את כוח הכיווי? הרי מדובר פה ברגש של תקווה. פה לא הסבירו לנו. הוא בעצם אומר לך, תפעיל את כוח הכיווי. אני שואל, האם מותר להשתמש באיזושהי טכניקה שלמדנו במחקרי המוח או בספרי מוסר ביהדות כדי לייצר כזה רגש אמיתי שנרגיש אותו בכל ההוויה שלנו? איך מייצרים כזה רגש? איך מייצרים כזו אמונה? אמר לי אדם שמאוד מאוד מנוסה בעולם ההרצאות. אמר לי, ראיתי בהרבה מאוד ספרים הוראות. תהיה כעסן, אל תהיה כעסן, תהיה סבלן. אל תהיה גאוותן, תהיה ענב. שלא יהיה לך ספק, תאמין. אומר, אבל איך עושים את זה? איך אני מייצר רגשות? אחד הכללים הפשוטים שאני, היום נלמד תרגיל נוסף, אבל כשאני לוקח איזושהי מחשבה, איזושהי גישה מסוימת, ומשנן אותה בלהט, ברגש חזק, בכוונה מלאה, על פי כללים שלמדנו שיעור קודם, אני חייב להרגיש את זה אחר כך בלב. אחד הכללים שאנחנו צריכים לבדוק את עצמנו, איך אני יודע שהתרגיל הזה פעל באותם רגעים, שהתחלתי להפעיל באמת השפעה על הנסיבות, שיש באותם רגעים ממש תזוזות של ישועות בבריאה לכיוון שלי, אם אני קם מהתרגיל הזה, ואני לא מרגיש שאני מתפוצץ משמחה ותקווה ורוח חיים חדשה, התרגיל הזה לא עבד. כי אם אני לוקח וצריך לנסות את זה פעם אחת, אני אומר בדיסק שיש לנו דבר כזה שנקרא חדר הישועות, ומי שנכנס לשם חייב להיות מלא בשמחה, תקווה, תושייה ולהיוושה. על פי מקורות, בוודאי יהיה לו, בהכרח יהיה כן. חדר ישועת הזה נמצא אצלנו במוח. המרחק זה מילימטר, פשוט להיכנס שנייה אחת. איך נכנסים אליו? משננים עשרות פעמים את אותו משפט של הרי אני מאמין באמונה שלמה, שבעוצר מתנת חינם, בעניין הזה, ממש מתחוללת עבורי ישועה נפלאה ותודה. ועם התודה הזו אני מלווה מהשמחה של העתיד הבא כאילו קיימת עכשיו. כשאני אומר את זה עשרות פעמים, חייב להיווצר הרגש בפנים. שנוצר הרגש הזה, מעבר לחיבול למיצי היצירה שלך, חיבול למשאבים, פתאום אתה רואה דברים אחרת. מעבר לזה, על פי המקורות, הפעלת ההשפעה למעלה, הפעלת ההשפעה בעולם הזה. בוא נמשיך עם זה כמה ימים, שבועות, חודש. אני חושב שבאותו עניין שהתמקדנו ברצוי, בישועה, בהצלחה, בישועה שמתחוללת, אנחנו רואים שהדבר הזה ממש מופיע בחיים שלנו. ואז נשמע מה ששאלנו פה קצת מהמאה אנשים. הדבר הכי מתוק שיש, את המושג הזה שקוראים לו פתאום, נכון? פתאום הגיע האדם הנכון. פתאום מצאתי את הספר הנכון. פתאום הגיעה העסקה הנכונה. פתאום הגיע רעיון העבודה הנכון. פתאום, 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 אני שומע בלי סוף בחודשים האחרונים מאנשים שהשתמשו בתרגיל הזה. כך שאני מתחיל להרגיל את התנועה הנפשית הזו בתודעה שלי, שכל מה שקורה ופתאום מעורר איזשהו צער, איזשהו שמועה רע, איזשהו משהו שקצת מקווץ את הלב, לפני שאני אנקוט בפעולות ושאל שאלות מה אפשר לעשות, במי אפשר להתייעץ, עם מי אפשר להתייעץ, איזה מטרה נציב לעצמנו, מה העיקר, מה התפל לפני הדברים הללו, אני מסיר רגע את המודע ומרגיל את הנפש שבעניין הזה אני מאמין באמונה שלמה, שבחסדי שמיים הכל מתהפך לטובה. אחרי שאני מקבע את המחשבה הזו עשרות פעמים, מייצר רגש, זה כל כך חזק. עכשיו נבוא ונשאל מה עוד אפשר לעשות. היום אני בוחר את אותה מטרה שרוצה לחוות בישועה, לחוות את ישועת השם. ואני מתחיל לבצע את התרגיל הזה בלי להתעצל, פעם אחת לשבת ולומר אותו עשרות פעמים. אנשים בדרך כלל מתחילים יומיים, שלושה, אומרים לך, שמה, עדיין לא זז כלום. אמרנו, כן, שלחת לרופא, אמר לך, תשמע, יש לך חוסר גדול בויטמין B12, מביא לך איזושהי גלולה ואתה נוטל אותה, אחרי שלושה ימים אתה עושה בדיקה דם, אמרנו, תשמע, עדיין חסר B12. אדוני, אתה רק ממלא את המאגרים שלך בחודשיים הקרובים. שלושה חודשים עכשיו אתה עושה בדיקה דם. אז פה מדברים על משהו יותר מהיר. אם אני אשנן איזשהו רעיון, תפיסתי, גישתי, רעיון של ישועה, במשך שבועיים, שלושה, מקורות שנראה בהמשך יוכיחו שיש פה תכנות של הקוד התת-הכרתי במוח שלנו, על פי מקורות שלנו. כך שאפשר ליצור שינויים בתפיסה. בשורה התחתונה, אני לא מתמודד עם בעיות כלכליות. אני לא מתמודד עם בעיות חברתיות. אני מתמודד עם דפוסי האמונה שלי. שם האתגר האמיתי. ואז אנשים שואלים, רגע, רגע, לא צריך לעשות פעולות של השתדלות? מה, רק להיות רוחניים ולשנן? יש פה עיקרון אחד. אם באמת תיווצר אמונה אצל הילד הקטן שבפנים, אצל התת מודע, שמתחוללת ישועה, ואמרנו שהתת מודע לא יודע להבדיל בין דמיון לבין מציאות, ומסר שחזר על עצמו, מסר חיובי, עשרות פעמים בכוונה, מייצר שם אמונה שמשהו פה הולך להשתפר. מה עושה התת מודע? הוא מתחיל ליצור לך גישה למשאבים של יצירתיות, של רעיונות, הוא מניע אותך לפעולה, הוא מייצר אצלך מוטיבציה. אספר לכם דוגמה מעצימה, אתם אולי שמעתם, ודאי שמעתם על הדבר הזה, רוב האנשים מתייחסים אליו כאילו, כן, מכירים את זה. לא שמים לב, לא שמים לב לאיזושהי תופעה על טבעית. שמעתם על ילדים, לפעמים בני שנה, שנתיים, שיש להם חוסר בסידן, אבל חוסר שהוא מסכן ממש את הבריאות שלהם. מה הם עושים אותם ילדים? הילדים בני השנתיים שחסר להם סידן. עוד מעט תראה איך הם עושים את זה. הולכים אל הקיר, מתכופפים, מתחילים לגרד בידיים של הסידן ולאכול אותו. שמעתם? הם יודעים שחסר להם סידן, זה מעניין מאוד. כאילו, מה בפנים אומר להם? ילד קטן, חסר לך סידן. ואז הוא כאילו אומר לה, אמא, חסר לי סידן, והולך לקיר ואוכל סידן. שתיים, איך זה טעים לו בכלל? שאני בא עם תוספי מזון בריאותיים, עם משקעות בריאות לתת לילד שלי, הוא נגעל לפעמים. למה? הוא לא טעים לו. איך הוא אוכל סידן? מה, משהו שם משנה את הרשתית שבלשון ומפריש חומרים שזה יהיה לו טעים אולי? איך הוא אוכל סידן? בית, מי גילה לו שדווקא בקיר יש סידן? זה לא שהילד התחיל לאכול את השולחן ואמר, אין פה סידן. ואז הוא אכל לך את האייפון, אין פה סידן. ואכל את הסידור ואכל לך את החלה שבבית, ואז אמר, אולי אפשרות אחרונה בין מאות אפשרויות שניסיתי, זה הקיר. הוא הולך ישר אל הקיר. יש פה איזשהו הסבר טבעי? אחת הדרכים הנפלאות להסביר משהו על טבעי בדרך טבעית זה אינסטינקט. אני עכשיו מגיע לבית של אלה, שארגנה את החוג בית הזה, ואומר, של אלה, חסר לי ספר גמרא מסכת ברכות. אולי זה נמצא פה, אני פותח בדיוק את המגירה, איפה שנמצאת בדיוק הגמרא ברכות. זה נראה לכם הגיוני? מלך היפ... אינסטינקט, מה? הייתי צריך, מצאתי, מה? באיזשהו מקום הייתי צריך. מי גילה לילד שחסר לו סידן? איך סידן הפך לטעים? ומי ניווט אותו דווקא אל הקיר לאכול את זה? יש משהו במחקרים כולה זה המוח ההישרדותי. החלק הזה שנקרא תת מודע, שעל פי המקורות שלנו שאפשר להוכיח באין ספור ספרים, התת מודע לא זקוק לעיניים בשביל לראות, לא זקוק לאוזניים בשביל לשמוע. יש לנו גמרא במסכת נידה, מה שאומרת למה דומה העובר במעי אמו. אז מה שמתארת מה קוראים העובר, הרבה דברים שרק היום במחקרי האמבריולוגיה המתקדמים ביותר מגלים אותם, אבל אחד הדברים שאומרת הגמרא שהוא צופה מסוף העולם ועד סופו. הוא רואה בעצם את העתידות, הוא רואה את כל הרחובות שבעולם, נכון? הוא רואה את גרמניה, הוא רואה סמטאות בצרפת, מסוף העולם ועד סופו. עכשיו, מי אמר שהידע הזה נשאר אצלו במוח? כתוב, לפני שהוא יוצא, יש איזשהו כוח שגורם לו לשכוח את הכל. האם השכחה הזו, זה אומר שהידע הזה שהוא צבר בבטן, התעדה ונעלם כאילו היה, או שנשאר באיזשהו מקום בתת מודע?
זה נשאר, אם הוא יתעמק, הוא ידע.
אני מחפש הוכחות. שורה לאחר מכן, הגמרא אומרת. שורה לאחר מכן, באותו דף למד, במסכת נידה. אל תטמע, אל תתפעל. אם אדם ישן בישראל, וחולם ורואה בחלומו את כל אספמיה. איפה זה אספמיה? לא יודע. אבל אל תטמע אם הוא נמצא פה ורואה את אספמיה בחלום, כי היא ראה אותה מסוף העולם ועד סופו. כך שכל הידע שבעולם נמצא כאן בפנים. ולפעמים, לא תמיד, שיש סכנת חיים, אדם מתחבר למשאבים של תפיסה על חושית, ומשהו גורם לו לעשות בחירות שלפני כן הוא לא ידע אותם. אז זה לא משהו כל פעם שיהיה חיסרון בברזל, הילד ילך לגמבה ויוכל אותה, כן? למה זה דווקא בסידן? לא יודע, אבל אני יודע שזה מאוד מאוד מעניין. מאוד מעניין. כך שאם אני באמת משנן בבית שלי, באיזושהי פינה בחדר, את אותה אמונה מעצימה שבאותו עניין מתחוללת ישועה, מתהפך לטובה, מתחוללים שיפורים, באמת ייווצר אמונה כזו בפנים, תתעורר אצלנו מערכת ההפעלה הרשתית. יש במחקרים מושג שנקרא מערכת הפעלה רשתית. שימו לב. אדם ישן בבית שלו. אשתו ישנה, והטוקי שבבית עושה רעש מחריש אוזניים. הטוקי עושה כל מיני קולות. הבעל מתעורר, לא יכול לישון. הוא אומר לעצמו, איך אשתי ישנה ולא מתעוררת מהטוקי הרעשן הזה? מעניין. ואז מישהו מהשכנים למעלה תורק את הדלת בטריקה כזו חזקה, הוא מתעורר והיא ישנה, לא מתעוררת. ואז עובר שם אמבולנס עם סירנה, גם כן מחרישת אוזניים, לא מתעוררת. פתאום התינוק בלול עושה, האישה מבצעת קפיצת בורג מעל המיטה של הבעל, אל תוך הלול, את המוצץ אל תוך הפה וחוזרת חזרה. היא לא שמעה את האמבולנס, היא לא שמעה את הטוקי, היא לא שמעה את טריקת הדלת. התינוק עשה, עכשיו תסבירו לי, איך זה יכול להיות? הרי ברור שהיה רעש יותר חזק. התת מודע יודע להשמיט ולהפוך לנקודות עיוורות את מה שלא מעניין את האדם. אבל זה נקרא מערכת הפעלה רשתית, ממש רשת, צינון. אבל התינוק הזה זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב לי. אני אחראית עליו. אז הוא משמיט את כל האמבולנסים רעשים וממקד אותה במה שקורה אצל התינוק. קרה לכם שאתם חושבים לקנות איזושהי עגלה מסוימת לילדים? דווקא שתחלתם לחשוב, אתם רואים אותה ברחוב בלי סוף פעמים? מה זה? אתה רוצה לקנות מכונית מסוימת? דווקא אותה אתה רואה עכשיו? מה הביא אותם לשם? אם אני משנן משהו ותיווצר בפנים האמונה בשיפור בריאותי, כלכלי, שיפור שכלי, שיפור בזיכרון, שיפור במשהו, בביטחון העצמי, בקריזמה, במגנטיזם, מה שאני בוחר לעבוד עליו, חייב שגם עוד לפני שנתייחס למערכות הרוחניות, אני מתחבר פתאום למשאבים, לרצונות, לרעיונות שיניעו אותי ממש לפעולות טובות. זה הקואוצ'ינג הכי טוב בעולם. עוד לפני שמציבים מטרות ויעדים. אוקיי, בבקשה.